פרק א', ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני ליהושע בן נון משרת משה לאמור. כאן משה נקרא עבד השם. לכאורה עבד זה ביטוי של גנאי, אז למה כאן מופיע כינוי של משה בתור עבד השם? אלא ודאי שאין כאן כינוי לגנותו של משה. עבד הוא צריך לעשות את כל מה שאדון שלו אומר. עבד לא יכול להגיד, לא מתאים לי, אני לא רוצה לעשות את זה עכשיו, אני אעשה את זה אחרי כן. עבד חייב לקיים את כל מה שאדון שלו אומר. לכן, כדי להגיד לנו שמשה רבינו קיים את כל ציוויי השם, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה הוא קיים במלואו, בלי לדחות, בלי לשנות, הביטוי שמבטא את עבודת השם השלמה של משה רבינו, היא עבד השם, שכל מה שהשם ציווה, הוא קיים במלואו. פסוק ב', משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה לארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. כאן הציווי הראשון שקדוש ברוך הוא מצווה את יהושע, זה לעבור עם עם ישראל את הירדן. פסוק ג', כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם בו, לכם לתתיו, כאשר דיברתי אל משה. כן, יש כאן הבטחה שכל מקום שאתם תכבשו יהיה שלכם. פסוק ד', מהמדבר והלבנון הזה ועד הנער הגדול נער פרת, כל ארץ החיטים ועד הים הגדול מבוא השמש, יהיה גבולכם. כאן יש לנו כבר סרטוט של גבולות. מהמדבר והלבנון, עד הנער הגדול נער פרת. נשאלת השאלה, כאן בפסוק ד' יש לנו סרטוט של גבולות. בפסוק ג' אין סרטוט של גבולות. כתוב, כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם לתתיו. אז יש גבול או אין גבול? רש"י מעלה את השאלה הזו, ועונה על פי הספרי, שיש לנו כאן שתי התייחסויות לשתי מלחמות. מלחמת רשות ומלחמת מצווה. פסוק ד' שמסרטט את הגבולות, מנהר פרת עד הים הגדול, עד המדבר, שם אנחנו מחויבים ללכת ולכבוש את המקומות האלה. אבל פסוק ג', כל המקום אשר תדרוך כף ברגליכם, כאן זו מלחמת רשות. כאן אנחנו לא מחויבים לכבוש מעבר לגבולות שמופיעים בפסוק ד', אבל יש לנו כאן הבטחה, שאם אנחנו נכבוש את אותם מקומות, הם יקבלו את הדין של ארץ ישראל. פסוק ה', לא התייצב איש לפניך כל ימי חייך, כאשר הייתי עם משה אהיה עמך. לא ארפך ולא אעזבך. יהושע נמצא בפני בעיה קשה, בעיה של מנהיגות. דבר ראשון, הוא צריך להחליף את משה. קשה מאוד להגיע לדרגתו של משה. אף אדם לא יגיע ולא יוכל להגיע לדרגתו של משה רבינו. ממילא, כאשר לפעמים מנהיג צריך להחליף מישהו שהוא פחות טוב, אז יש לו יותר ביטחון, כי הקודם לו היה מישהו שלא הצליח, והנה מביאים מישהו חדש שיש לו יותר כישרונות, יותר יכולות, אז הוא מגיע גם עם יותר ביטחון. אבל כשצריכים להחליף מישהו שמאוד הצליח, קשה מאוד להחליף אותו. העם תמיד יעשה השוואות. איך היה המנהיג הקודם שהיה מושלם, והנה המנהיג החדש שהוא לא מגיע לדרגתו של המנהיג הקודם. ממילא, יש לנו כאן ליהושע, יש כאן בעיה איך הוא נכנס למלא תפקידו של משה רבינו. ודבר שני, יהושע נמצא לפני אתגר גדול. כל העם נמצא שם בגדה המזרחית של הירדן, הם רואים את יריחו, יריחו המבוצרת, והם צריכים לעבור את הירדן, הירדן יש בו זרימה גדולה וחזקה של מים, והם צריכים לעבור את הירדן, כשמולם נמצאים כוחות צבא של אנשי יריחו. הם יודעים שישר הם נכנסים למלחמה מאוד חזקה. אז יהושע צריך עכשיו לקחת את העם ולהעביר אותו את הירדן ולהיכנס ישר למלחמה. ותמיד החשש הגדול, כבר היה כבר אירועים בעבר בתקופת המדבר, שהנה עם ישראל עמד לפני הכניסה לארץ בזמן חטא המרגלים, והם התחרטו, לא רצו להיכנס. ולכן יהושע נמצא בפני בעיה קשה, איך הוא מעביר את כל העם את הירדן ומונע מאנשים להביע דעה או להתנגד להיכנס לארץ ישראל. אם כן, שתי בעיות מרכזיות עומדות לפני יהושע. בעיית ההנהגה כשהוא מחליף, אמור להחליף את משה, ואיך מכניסים את כל עם ישראל לארץ ישראל למלחמה בלי שתהיה התנגדות. ולכן הקדוש ברוך הוא מחזק מאוד את יהושע. דבר ראשון, מה הוא אומר ליהושע? כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך. אל תדאג, כמו שאני עזרתי למשה רבינו, כך אני אעזור גם לך. פסוק ו', חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, לתת להם. הקדוש ברוך הוא מחזק את יהושע, אומר לו חזק ואמץ. מה פירוש הביטוי חזק ואמץ? מפרש הגאון מווילנה, חזק בגוף ואמץ בלב. מה הכוונה? לפעמים יש אדם שהוא חזק מאוד, אבל הוא פחדן. הוא מרים משקולות, יש לו שרירים חזקים, אבל הוא מפחד. ויש אדם שהוא פחדן, שהוא אמיץ, אבל הוא לא חזק. לכן כאן הקדוש ברוך הוא מברך את יהושע ומצווה עליו בשני ציוויים. תהיה חזק בגוף, אל תפחד, תהיה חזק, אבל תהיה גם ואמץ, גם תהיה אמיץ. מדוע? כי במלחמה על ארץ ישראל לא מספיק להיות חזקים, צריכים להיות גם אמיצים. ולכן שיהיו בך שתי התכונות האלה, גם חזק בגוף וגם אמיץ בלב. כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. פסוק ז', רק חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. תשכיל הכוונה תצליח. כאן יש לנו רק חזק ואמץ, מאוד, יש לנו אפילו ביטוי נוסף מאוד, למה? לשמור את דברי התורה. מדוע כאן צריכים להיות חזק ואמץ מאוד? כי כאשר עם ישראל יצטרך לעבור את הירדן ולהיכנס למלחמה, יש חשש שיפסיקו ללמוד תורה, או בגלל תרדת המלחמה לא יקדישו עתים לתורה כמו שצריך, אולי יזלזלו במצוות התורה. לכן כל הקיום שלנו בארץ ישראל תלוי בקיום התורה. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא מספיק לבוא ולכבוש את הארץ וללחם על הארץ, אלא צריך עכשיו חיזוק עוד יותר גדול. למרות שיש אולי פיתוי שאין זמן ללמוד תורה, ועכשיו אנחנו עסוקים בכיבוש הארץ, ביישוב הארץ, תדע לך, אומר הקדוש ברוך הוא, שזה תנאי הכרחי לקיום של עם ישראל בארץ ישראל. מה התנאי? קיום התורה והמצוות. פסוק ח', לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל. כלומר, התנאי להצלחה הוא שמירת המצוות, לימוד התורה, גם ביום וגם בלילה. כלומר, אין זמן שאפשר להגיד שבזמן הזה פטורים מקיום מצוות, פטורים מלימוד תורה, בכל זמן חייבים למצוא זמן, גם במלחמה שנלחמים על ארץ ישראל, צריכים למצוא זמן לקיום התורה וצריכים להקפיד מאוד על קיום מושלם של המצוות. מדוע? כי בלי קיום תורה ומצוות לא תהיה הצלחה בכיבוש הארץ, ועם ישראל לא יוכל בכלל להיאחז ולהישאר בארץ ישראל. פסוק ט', הלא ציוויתיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. חיזוק נוסף הקדוש ברוך הוא מחזק את יהושע, הלא ציוויתיך, כלומר זה לא רק המלצה או בקשה שתהיה חזק ואמיץ, אלא זה ציווי, כמו ציווי של תורה, חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כלומר אל תפחד, שלא יהיה לך פחד מפני יושבי הארץ, למרות שיש לך עכשיו את יריחו ואת כל הערים הבצורות בארץ ישראל, אל תפחד מהמלחמה בארץ ישראל. למה? כי עמך השם לוקחה בכל אשר תלך. אני יעזור לך, אני או איתך, וכיוון שאני איתך, אז אין לך מה לפחד. אחרי שיהושע קיבל את דברי החיזוק האלה, עכשיו הוא יכול להתחיל לגרום לעם לעבור מעבר הירדן המזרחי, להתחיל את ההכנות למעבר לגדה המערבית של הירדן. ויצב יהושע את שוטרי העם לאמור, עברו בקרב המחנה, פסוק י, ויצב יהושע את שוטרי העם לאמור, פסוק י א, עברו בקרב המחנה וצבו את העם לאמור, הכינו לכם צידה כי בעוד שלושת ימים אתם עוברים את הירדן הזה לבוא לרשת את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם לרשתה. נשאלת השאלה בפסוק י, ויצב יהושע את שוטרי העם לאמור, למה יהושע לא מדבר ישירות עם העם? למה יהושע מדבר אל העם באמצעות השוטרים? ויצב יהושע את שוטרי העם לאמור, עברו בקרב המחנה וצבו את העם. ולמה בצווים? למה אי אפשר לכנס את העם ולהגיד שיהושע יעמוד לפני כולם ויגיד אנחנו עוברים את הירדן? למה כאן עם השוטרים? ליהושע זכור לו מה שהיה 40 שנה לפני כן, כאשר עמדו לפני הכניסה לארץ ועם ישראל לא רצה להיכנס לארץ ישראל, ובגלל הסירוב הזה 40 שנה הם הלכו במדבר עד שמת כל הדור הזה. ויהושע חושש שאולי עוד פעם תתחיל איזושהי התנגדות, פתאום תקום איזו קבוצה שתגיד מה פתאום לעבור את הירדן, נשאר כאן, פיקוח נפש. לכן יהושע שולח את השוטרים. עם השוטרים אי אפשר להתווכח. שוטרים מגיעים עם העוצמה שלהם, עם הסמכותיות שלהם, והם גם מצווים. כלומר, אין כאן בקשה שאפשר להגיד, טוב, אני שמעתי, אני לא מוכן. יש כאן צווים. וצבו את העם לאמור. כלומר, אין פה ויכוח. זה דבר שלא נתון לוויכוח, להתחיל להתכונן לעבור את הירדן. כלומר, יהושע כאן משתמש בסמכות של השוטרים כדי למנוע ממישהו לסרב לעבור את הירדן. פסוק י' ב', ולראובנים ולגדים ולחצי שבט המנשה, אמר יהושע לאמור. עוד בעיה שיהושע צריך להתמודד איתה לפני חציית הירדן, זה ראובן, גד וחצי שבט המנשה. הם כבר קיבלו את הנחלה שלהם בעבר הירדן המזרחי, ויהושע ומשה התנה איתם שהם יקבלו את הנחלה רק אם הם יעזרו לאחים שלהם בכיבוש הארץ בגדה המערבית של הירדן. יהושע חושש שאולי הם לא יעמדו בהבטחה שלהם, ואפילו אם הם כן ירצו לעמוד בהבטחה שלהם, הם יכולים להגיד, בסדר, לא אמרנו מתי, אתם תעברו, וכאשר תתחילו את המלחמה אנחנו נצטרף, אנחנו עכשיו עסוקים כדי להקים את המקומות יישוב שלנו בעבר הירדן המזרחי, כלומר, הם לא ימהרו לעזור, והדבר הזה יכול להשפיע לרעה על עם ישראל. מדוע? כי כל מי שנמצא בגדה המזרחית של הירדן, וצריך עכשיו לעבור את הירדן, רואה ממולו את יריחו המבוצרת, את החיילים של יריחו עומדים ערוכים לקראת המלחמה, הם רואים את הירדן עם כל זרימת המים הגדולה, ומצד שני, הם מסתכלים מזרחה והם רואים איך 2.5 השבטים כבר מתחילים לבנות להם את הבתים שלהם, והכבשים רואים שם במראה הטוב. ממילא כל אחד יגיד, רגע, למה אני צריך עכשיו להסתכן ולעבור ולהילחם, כשהם, 2.5 השבטים, כבר מתחילים לגור בבתים שלהם בשקט, בלי מלחמה, בלי סכנה, ואז יכולה להיות עוד פעם איזו תסיסה בעם ישראל, שתמנע את המעבר של עם ישראל לארץ ישראל, לגדה המערבית של הירדן. לכן יהושע צריך לדבר עם 2.5 השבטים ולהסביר להם שהם חייבים להצטרף אל הכוחות הלוחמים מיד ולא לדחות את העזרה שלהם. ואם כן, כאן בפסוקים הבאים זה הדו-שיח שיש בין יהושע לבין 2.5 השבטים. נחזור שוב על פסוק י' ב', ולראובני ולגדים ולחצי שבט מנשה, אמר יהושע לאמור, זכור את הדבר אשר ציווה אתכם משה עבד אדוני לאמור, אדוני אלוהיכם מניח לכם ונתן לכם את הארץ הזאת, כלומר הוא מזכיר להם את ההבטחה שהם הבטיחו למשה לעזור, נשכם, פסוק י' ד', נשכם, טפכם ומקנכם ישבו בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן, ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם, כל גיבורי החיל, ועזרתם אותם. כלומר, הוא מזכיר להם את מה שהם הבטיחו, ומה שהיה תנאי, שהם יעזרו במלחמה לכל אותם, לשבטים האחרים, שאמורים לעבור את הירדן. פסוק ט"ו, עד אשר יניח אדוני לאחיכם ככם, וירשו גם המה את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן להם, ושבתם לארץ ירושתכם וירשתם אותה, אשר נתן לכם משה עבד אדוני בעבר הירדן, מזרח השמש. כלומר, שלא יגידו, טוב, אנחנו באים ליום יומיים, נעזור בשבוע או חודש, ונחזור בחזרה, אלא אומר להם, תזכרו שהתנאי היה, עד אשר יניח אדוני לכיכם ככם וירשו גם הם את הארץ. כלומר, עד שלא תסתיים המלחמה בארץ ישראל, אתם לא תוכלו לחזור לבתיכם, העזרה שלכם היא עד סיום המלחמה. וכאן יהושע מחכה עכשיו אולי במתח לשמוע מה יגידו שניים וחצי השבטים. האם הם יתחמקו, יעלו כל מיני טענות מדוע לא עכשיו, או הם יצטרפו. וכאן ההפתעה גדולה. פסוק ט"ז, וינו את יהושע לאמור, כל אשר ציוויתנו נעשה, ואל כל אשר תשלחנו נלך. אנחנו מקבלים את מרותך, כל מה שתגיד לנו אנחנו עושים. ודאי אפשר לחשוב שבאותו רגע יהושע הייתה לו הנחת רווחה, כאשר הוא שומע את הדברים האלה של שניים וחצי השבטים. פסוק י"ז, ככל אשר שמענו אל משה, כן נשמע אליך, רק יהיה אדוני אליך עמך כאשר היה עם משה. כלומר, הם אפילו מוסיפים, הם אומרים לו, אל תדאג, כמו שאנחנו שמענו בקול משה, כך אנחנו נשמע ממך. לא נגיד, טוב, משה היה משהו אחר, ואתה משהו אחר. כמו ששמענו ממשה, כך נציית לכל מה שאתה אומר. עכשיו הם מוסיפים עוד דבר חשוב. כל איש אשר ימר את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצוונו, יומת. רק חזק ואמץ. כלומר, הם מקבלים עליהם אפילו דבר שיהושע לא ביקש. מה הם אומרים? מי שלא ישמע למה שאתה תורה לו לעשות, אנחנו מקבלים עלינו שיהיה לך סמכות אפילו להמית אותו. כלומר, עד כדי כך הם מקבלים עליהם לציית למה שיגיד להם יהושע. מי שלא ישמע בקולו, יומת. והסיום, שבלי שהם שמעו את דבר השם, הם לא שמעו את דברי השם אל יהושע חזק ואמץ, הם מכוונים לדבר השם ואומרים ליהושע, מברכים אותו, רק חזק ואמץ. אחרי שיהושע שמע את זה, וכאשר שניים וחצי השבטים מצטרפים עכשיו לכוחות הלוחמים, עכשיו אפשר להתחיל בהכנות המעשיות לחציית הירדן.